טוב, שיעור יהיה לסימן צדיק ב', סעיף ב', טיפת חלב שנפלה לסיר. זה סעיף ארוך, יש הרבה פרטים, אני לא מאמין שנספיק היום הכל, אז אולי נעשה חצי, וחצי הבא אולי ביום חמישי, אולי לא, אולי חמישי גם נעשה משהו אחר, נראה כמה שנספיק, נספיק. טוב, אני אקרא קודם את הסעיף ואחר כך נתחיל להיכנס. אומר השולחן ערוך, נפל חלב לתוך קדרה של בשר, תואמין החתיכה שנפל עליה החלב. אם אין בה טעם חלב, הכל מותר. ואם יש בה חתיכה טעם חלב, נאסרה אותה חתיכה. אומר אמה, ולדידן, דהן סומכים הגוי, ואינן שישים בחתיכה, ואם לאו כולה אסורה. כבר אומר, אנחנו לא נדבר בסעיף הזה, לא נדבר על עכשיו, על סומכים על גוי, על לא סומכים על גוי, עם משערים כנגד הקדרה, כנגד משבלה הקדרה, כל הדברים האלה, כשנגיע לצדיחת, לצדיתת, שם נדבר, כי שם זה העיקר. משיך השולחן ערוך, ומשערים בכולה אם היה בכל מה שיש בקדרה מהחתיכות והירק והמרק והטבלים, כדי שתהיה חתיכה זו אחד מ-60 מהכל, החתיכה אסורה, השאר מותר. במה דברים אמורים, בשלו נהיה רק קדרה בתחילה, כשנפל החלב אלא לבסוף, ולא כיסה. אבל, אם נהיה מתחילה ועד סוף, או שכיסה משעת נפילה ועד סוף, הכל מצטרף לבטל טעם החלב. אומר אמה, וכן אם לא נהיה כלל, לא בתחילה ולא בסוף. ולא כיסה כלל, אם יש 60 בקדרה נגיד טיפת חלב שנפל, אינו אסור רק החתיכה לבד, ושאר הקדרה מותר, וכן אם נהיה בתחילה או כיסה מיד, אף על גב דלא נהיה ולא כיסה לבסוף, כל הקדרה מצטרף, והוא שנהיה וכיסה מיד שנפל שם האיסור, ואנחנו קרובים לסוף, שולחן ערוך, וכן אם נפל לתוך המרק, כל החתיכות, ולא נודע לאיזה חתיכה, נפל, נוער את הקדרה כולה עד שישוב ויתערב הכל, אם יש בה קדרה כולה טעם חלב אסורה, ואם לאו מותרת, ואם לא נמצא גוי שיתום ונסמוך על המשערים ב-60, ורמם סיים ויש חולקים, סביר על יהודי, אינו מועיל מה שנוער הקדרה, אם לא שנייר מיד, שנפל האיסור והכי נהוג, כמו שאמרנו, הרבה פרטים, הרבה דברים, כמה שנספיק, נספיק. המשנה בחולין אומרת, דף קופחת עמוד א', טיפת חלב שנפלה על חתיכה, אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה, אסור. ניער את הקדרה, אם יש בה בנותן טעם באותה קדרה, אסור. ונחלקו הראשונים, על מה המשנה מדברת? מה המקרה? הטיפה הזאת היא שנפלה על חתיכה, איפה הייתה מונחת החתיכה הזאת? רשי כותב ככה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה בתוך הקדרה, על אחת מן החתיכות, ולא הגיס את הקדרה ולא נחלק טעם הטיפה אלא לאותה חתיכה בלבד, אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה, כלומר שאין בה חתיכה לבד שישים לבטל, אז היא נאסרת, והגמרא לא מדברת, המשנה אומרה שהיא לא מדברת כרגע על שאר החתיכות, תעסק רק עם החתיכה הזאת. מה עם שאר החתיכות? הגמרא תתעסק. פה עוד אין לנו שום ראיה מה, איפה החתיכה מונחת. אלא שיש מקרה מקביל, פחות או יותר, בדף קוף בחולין. דרש רב בר בר חנה. חתיכה של נבלה ושל דג טמא, אינה אוסרת עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות. הוא כרב המורה עלי ודרש, כיוון שנתן טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה ועושה את כל החתיכות כולן מפני שהיא מינה. מסביר רש"י, כיוון שנתנה טעם בחתיכה אחת שהייתה בצידה תמיד, או שנתבשלה תחילה עם הקודם שייתן שאר החתיכות בקדרה, לפני זה כבר היא נאסרה, ולא היה בזו 60 באיסור ונתנה נבלה בטעם, אחר כך זה אוסר את הכל, את שאר החתיכות שבקדרה. מסביר רבית יוסף, אם ככה, מוכרחים להגיד, שגם במקרה שלנו של טיפת חלב, בהתחלה החתיכה הזאת היא קיבלה טעם לבד. מה זה קיבלה טעם לבד? בסדר? וכאן מתחיל המחלוקת. יש שתי דרכים. או הרי בתוך הסיר עם שאר חתיכות. אז או שהיא מונחת על גבי חתיכה אחרת, או שהיא מונחת חצי ברוטב, חצי בחוץ. אומר רבית יוסף, כנראה צריך להגיד ברש"י שהיא חצי ברוטב, חצי בחוץ. כי אם רק באופן שהיא כולה מחוץ לרוטב זה אסור, דבר כזה אתה צריך להשמיע, כזה חידוש, לא השמעת את החידוש הזה, אז אפילו אם היא חצי ברוטב, חצי בפנים, חצי בחוץ, ונפל על החצי שבחוץ, היא כבר נאסרה לבד, היא בעצמה נאסרה וזה לא בטל בהכל. ברור איפה אין שאלה אם כולה בפנים, אז ברור, זה לא נפל על חתיכה ספציפית, זה נפל לכל הסיר וזה מתערבב בכל הסיר, מוכרחים להגיד זה נפל על חתיכה,
אמרו שפשוט המשנה לרב לפי רש"י, רש"י אומר שהיא בתוך הרוטב,
אבל בתוך הרוטב לגמרי זה בלי אפשרי, כי אז זה צריך להתערבב בהכל. עוד רגע נגיע להגעות ממוניות, עוד רגע נגיע להגעות ממוניות מה שהוא אומר. אבל אז ככה זה עכשיו, אם כשהיא חצי בפנים חצי בחוץ היא מתערבבת בהכל, בסדר? כמו שעוד רגע נראה בשיטת רי, אז רש"י היה צריך לבוא ולהגיד כשכולה, אז הרוטב מערבב בטעמים, אז היה צריך רש"י להגיד כולה בחוץ, לא אמר את זה, לכן אפילו חציה בפנים חציה בחוץ זה היא נאסרת. רבנו ירוחה אומר דברי רש"י עיקר
עיקר שמה, לפי איזה הסבר?
ככה הסבר שלו בית יוסף, כמו ככה עיקר כמו רש"י, כן. עכשיו יש כאן גם כולה ברש"י אומר דרכי משה, מה כולה? לא הרבבתי, לא ניארתי, לא כיסיתי, לא עשיתי כלום, נשארה כמו שהיא, רק היא נאסרה, אומר דרכי משה, והשאר לא נאסרות. כי אם השאר היו נאסרות זה גם היה מבטל.
זה לא מה שבית יוסף אומר.
כך אומר מה? אומר אתה אז לא נכון. כן, אומר אתה אז זה לא נכון.
זה נאחל מבית יוסף.
כן, אומר אתה אז זה לא נכון. סיף קטן בית בתז אומר ככה, נכון, הרוטב שלמטה בחצי התחתון של החתיכה שמונח בתוך הרוטב הוא לא מסייע לבטל טיפת התחלב, ולכן החלק העליון נאסר, אבל אחרי שהחלק העליון נאסר הוא אוסר את החלק התחתון, ואז החלק התחתון הרוטב מוליך את הכל ואוסר את הכל. אז זה שיטת רש"י. שיטת רי לא ככה. תוספות אומרים מפורש כשהחתיכה כולה חוץ לרוטב איירי, ולכן אני משאר דווקא בחתיכה ולא בכל הקדרה, כי אם הייתה חצי חצי
כולו אסור.
אז לא, כולו מותר.
לא,
אז הסיר כולו מצטרף. אם יש אישים, בסדר, אם יש אישים נגד הטיפה, אז הסיר כולו מצטרף לבטל, והסמג ככה מסכים ורי. אז זה שיטה שנייה. שיטה שלישית, שיטה שלישית הגאות מהמדלוק בשם הסמג, בהבנת רש"י לא החתיכה חצי בפנים חצי בחוץ, כולה יותר גדולה או חומרה יותר גדולה, תלוי אם נלך עם, עם, עם רמה עם דרכי מוש, או עם מטז, אבל אפילו שהחתיכה כולה בתוך הרוטב ורק החלק העליון, רק הפנים, הפני שטח שלה הם בשווה לרוטב, בסדר? בגובה של הרוטב, ונפל על הפנים של החתיכה, היא נאסרת אותה חתיכה, וזה לא, לא הכל מצטרף לבטל. ממילא אז יש כאן חומרה גדולה. חומרה,
חומרה, כן.
לרמה, לצד הזה זה יצא כולה, כן. טוב. אז מה פסק השולחן ערוך? כמו רש"י או כמו רי? הלשון של השולחן ערוך, נפל חלב לתוך קדרה של בשר, תואמים החתיכה שנפל עליה החלב. אם אין בטעם חלב הכל מותר, ואם יש בחתיכה טעם חלב, נאסרה אותה חתיכה. הוא לא המציא את הלשון הזאת, זה רמב״ם במחלות אסורות פרק ט' הלכתית. אז איך להסביר אותו? כמו רש"י או כמו רי? אתה סעיף קטן ב' אומר כמו רש"י. למה? כי השולחן ערוך אמר, אם יש בחתיכה טעם חלב, נאסרה אותה חתיכה. ואם היא נאסרה, אז היא אוסרת את השאר. בסדר? והרי לשיטת רי, אותה אחת שנאסרה לא אוסרת את השאר, כי אין שום דבר שמערב אותם, היא לגמרי מעל הרוטב. אז אם אותה אחת שנאסרה אוסרת את השאר, מוכרחים שהעיקר כמו רש"י, אחרת זה לא מתחיל. או, השח אומר, זה לא נכון. למה? כי מה שאנחנו אומרים שהיא אוסרת את השאר, זה אם אחרי שהיא בלעה, ניירתי. עוד רגע נגיע לניור מתחילה ועד סוף, ניור בתחילה, ניור בסוף. אבל מצב שהיא נאסרה, שלא היה ניור וכיסוי, ואחר כך ניירתי, אז היא אוסרת את השאר. אבל באמת, אם לא הייתי עושה כלום, השאר לא היה נאסר. וממילא מוכח שזה כמו רי, או לפחות לא מוכח, לפחות לא מוכרח שזה כמו רש"י. ולכן אפשר פרש כמו רי, ובגלל שרוב הראשונים והאחרונים עסקו כמו רי, אומר השח בסעיף קטן ד' הלכה, כמו רי. והשולחן ערוך לא חולק על זה. בסדר? ולכן, מה יצא להלכה? שאם יש חתיכה חציה ברוטב, חציה מחוץ לרוטב, לשיטת התז אותה חתיכה נאסרת, לשיטת השח אותה חתיכה לא נאסרת, אם יש 60 בסיר, כי הסיר מצטרף לבטל אותה. בסדר?
עוד פעם אתה
פתח מה שיוצא להלכה, שורה תחתונה, חתיכה חציה ברוטב, חציה חוץ לרוטב, ונפל עליה טיפה, לתז אסור, לשח מותר.
לתז אסור כי כל חתיכה נאסרת ואוסרת.
כן.
כמו הסברה שלו מול רמה.
אלא הם כ-60, כנראה את כל
הסברה. רשך מותר, כי הוא פוסק כמו...
רי.
רי.
שזה מצטרף לבטל הכל.
חצי בפנים, זה מצטרף. כל הסיר מצטרף.
כן. זהו, עכשיו אנחנו מגיעים לניעור וכיסוי. אז את המשנה כבר קראנו, טיפת חלב שנפלה לחתיכה, יש נותן טעם, אין נותן טעם.
ודאי שהכל שישי.
אמרנו, באה הגמרא ואומרת.
הכיסוי הוא זה רק זה לרשי.
מה?
הכיסוי זה רק לרשי. כי לרי, ברגע ש... אפילו מעט ברוטב, הכל מסתרף.
בסדר, אבל מה קורה כשזה מעל הרוטב לגמרי? מעל הרוטב לגמרי, אז דין של נייר וכיסה.
רק מעט,
בסדר, השאלה.
החתיכה יהיה נערי, נפקה מינה.
בנייר וכיסה, בסדר. כל אחד יעמיד בדיוק, נכון? בסדר, ברור. פשוט, פשוט. טוב, עכשיו הגמרא מביאה ברייתא. קופחת עמוד ב'. טיפת חלב שנפלה על החתיכה, כיוון שנתנה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה, ואוסרת כל החתיכות כולן, מפני שהיא מינה, זה רבי יהודה. חכמים אומרים, עד שתיתן טעם ברוטב חתיכה ובכיפות. בא רבי, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה בשלא נייר ולא כיסה, ודברי חכמים בשנייר וכיסה. אז לרבי יהודה אנחנו יודעים מי במין או לא בטל, חתיכה נעשית נבלה, ולכן אין פה יותר. לחכמים, אם בכל מה שבקדרה יש טעם לבטל את החתיכה הזאת, החתיכה מותרת, וזה בסדר. מה רבי מכריע להלכה במחלוקת הזאת? אם הוא לא נייר ולא כיסה, הדין כמו רבי יהודה. אם הוא נייר וכיסה, הדין כמו חכמים. אז יש שני היתרים, יוצא לטיפת חלב שנפל עליה, לבשר שנפל על טיפת חלב. ניור וכיסוי. אז הגמרא בדף קופתת מבררת איך מועיל הניור והכיסוי, מה זה עושה? מתי זה עושה ואיך זה עושה? או גם וגם. אמר מר, ודברי חכמים בשנייר וכיסה, מהי נייר ומהי כיסה? אילא אם אני ער בסוף ולא נייר בתחילה. אמר, טוב, נדבר עוד רגע מה זה תחילה בסוף. כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, הרי אמרת, כשהגמרא בררה את שיטת רבי יהודה לפני כן, הגמרא אמרה שנראים דברי רבי יהודה מיה. אלא מה זה נייר וכיסה? נייר מתחילה ועד סוף, כיסה מתחילה ועד סוף. מכלל יוצא דרבונון סברי, נייר בסוף ולא נייר בתחילה, כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה מותר. על מקסברי אפשר לסחתו מותר, ואז זה כבר סוגיה חדשה, אפשר לסחתו מותר ואסור. הגמרא מסיקה של לרבונון אפשר לסחתו מותר, לרבי יהודה אסור, אבל זה כבר עניין אחר. אז עכשיו ניור מתחילה בסוף צריך או לא צריך, או שמספיק ניור רק בהתחלה? פשט הגמרא, נייר מתחילה ועד סוף, כיסה מתחילה ועד סוף. מה זה אומר בפשטות? כל הזמן בלי הפסקה, לנער, 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 עד שנשבור לך ידיים מכאבים. עד שזהו, עד שמורידים מהאש. או לחסות את זה כל הזמן ולא להרים את הכיסוי. עד שזה יורד מיד צולדת. בסדר? זה הפשט של הגמרא. וככה באמת רש"י מפרש. ראה רבי דברי המתירים בזו דקיוון דפשט מתחילה הטעם בכולה כדרה ואין בה כדי לאסור את כולה מותר, ולא ראה דברי רבי יהודה חושש שם הלא נייר. יפה יפה. רגע סליחה, לפי זה, סליחה, לפי רש"י מספיק אפילו ניור תחילה, כל מה שאני צריך זה שיתערב יפה יפה ולא צריך אז כל הזמן
יפה.
כן, אבל הרמב״ם בפרק ט' ממאכלות אסורות הלכה י' במה דברים אמורים בשלא נייר את הגדרה בתחילה אלא לבסוף ולא כיסה, אבל אם נייר מתחילה ועד סוף או שכיסה משעת נפילה ועד סוף, הרי זה בנותן טעם. פשט לשון הרמב״ם עוד פעם כמו פשט לשון הגמרא, בסדר? שצריך כל הזמן. למה מסביר הבית יוסף? כי הגמרא כותבת שרבי יהודה אומר נייר מתחילה ועד סוף, כיסה מתחילה ועד סוף אסור. למה רבי יהודה אוסר? אימור לא נייר יפה יפה לא כיסה יפה יפה. בסדר? אז אני רוצה, אז אני חושש שלא נייר יפה יפה לא כיסה יפה יפה, ולכן אני מצריך כל הזמן ניעור וכיסוי בלי הפסקה. זה הדרך היחידה להתיר.
ככה מסביר את הרמב״ם?
מה?
ככה
בג'ייס מסביר את הרמב״ם בשלב הראשון, אבל אז באמת זה לא מובן. כי כל מה שאני צריך להגיע אליו בסך הכל זה לבטל את הטעם. ולבטל את הטעם, אם נגיד כרגע שתחילה זה מיד כשהחתיכה נופלת, אז אני מתחיל כבר לנער. אז די, אתה מתבטל, אז מה, מה, מה צריך עוד? מה, מה העניין הזה? זה לא מובן בכלל, בסדר? ובאמת, ובאמת יש שלוש ביאורים ברמב״ם, מה זה מתחילה ועד סוף. הבית יוסף הביא מהמערי בן חביב ביאור, יש ביאור של הבח ויש ביאור של התז. מה עשיתי? לקחתי את כל הביאורים האלה ועשיתי עליהם שוידנשטיין. בסדר? פשוט בתוך לשונם דחפתי על מילים כדי שזה יהיה מובן, אז אני מקריא את זה, את לשונם, עם, עם הביאור, של כל אחד מהביאורים האלה. אז אנחנו מתחילים מהארי בן חביב. הבית יוסף הביא אותו. כאשר נעמוד על כוונת הרמב״ם, אין מקום לקושיית רבנו יעקב כנגד דבריו. רבנו יעקב זה הטור, משהו הקשה, למה צריך את זה? הרי ברגע שהתבטל, אז זהו. וכאשר נביט אל התחלת לשונו של הרמב״ם שם בהלכת ת, כוונתו מבוארת, וזה לשון הרמב״ם. נפל חלב לתוך קדירה של בשר, תואמים את החתיכה שנפל עליה החלב. אומר הרמב״ם, אם אין בטעם חלב הכל מותר, במה דברים אומרים לא נייר, אבל אם נייר, הרי זה בנותן טעם, עד כאן לשון הרמב״ם. כל זה היה עם קצת דילוגים ברמב״ם. וכל מעיין בלשון זה, ישפוט בצדק, אומר מארי בן חביב, שאם מיד בעת הנפילה נייר או כיסה הקדירה, שמצטרף בכולה, והרי בנותן טעם. למה? כי אם אין בחתיכה טעם חלב, אז הכל מותר, כמו שהרמב״ם בעצמו כתב בהתחלה. אם אין בטעם חלב, הכל מותר. ממילא, אם נייר אפילו בשעת הנפילה נייר, זה מספיק. רצוני לומר, אומר מר בן חביב, אם הטיפה הזאת נותנת טעם בכל הקדרה, אוסרת. ואם אין בה כדי ליתן טעם בכולה, מותרת, אף על פי שיש בה כדי ליתן טעם בחתיכה לבדה. למה? שכיוון שנייר מיד בעת נפילה, באותה שעה נעשה כל מה שבקדרה דבר אחד מחובר. אז קודם כל זה פשוט בדעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אם אין בטעם חלב הכל מותר, אם זה הרמב״ם מתחיל, ממילא ברור שאם הוא נייר אותה, אפילו בתחילה לבד, זה מספיק. גם לרמב״ם, ואי אפשר להגיד אחרת בדעת הרמב״ם. למה? אותה טיפה פשוט לא נתנה טעם רק בחתיכה שהיא נפלה עליה, והיא מותרת כי הוא נרבב, ואין בעיה. אז עכשיו צריך להבין מה הרמב״ם כותב נייר מתחילה ועד סוף. הרי מוכח מלשונו שאפילו נייר רק בתחילה מותר, אז למה הוא כתב נייר מתחילה ועד סוף? חוזרים עכשיו להסביר את השאלה.
אז למה?
אלא, אומר מארי בן חביב, היה מוכרח להמשיך הלשון שאמר בתחילת דבריו. במה דברים אמורים? בלא נייר בתחילה אלא לבסוף. לא נייר בתחילה אלא לבסוף. כי בזאת החלוקה, מה זה זאת החלוקה? שאם לא נייר הקדרה, החתיכה נאסר ונעשית נבלה וצריך 60 נגד החתיכה, מן ההכרח להזכיר ניור לבסוף. כפי סוגיית הגמרא וכפי פירוש המפרשים, והוא זה שהרמב"ם הלך לדרכם, והוא זה טיפת חלב נפלה על חתיכה בקדרה ולא נייר ולא כיסה מיד בעת הנפילה, הרי זאת החתיכה כדבר נפרד בפני עצמו, כי לא נייר מיד, היא עומדת בפני עצמה ובא לבדה משארים. אם אין בחתיכה הזאת 60 נגד הטיפה, אז היא נאסרת. אם יש 60 נגדה בחתיכה נגד הטיפה, היא מותרת. ואם היא נאסרת, אז היא נעשית נבלה והיא אוסרת את כל הקדרה. מתי היא אוסרת את כל הקדרה? רק בתנאי שאחרי שהיא נאסרה הרבבתי. אם לא הרבבתי, למה שזה יאסר? הרי כמו שאני מחשיב את זה דבר נפרד לעניין האיסור, אני אומר שהיא נאסרת וזה לא מצטרף לבטל טעם, ככה אני מחשיב את זה דבר נפרד.
יש שם רוטב, קשה להגיד.
אבל למה הרוטב לא עזר לבטל את הטיפת חלב?
פשוט היא כבר נעצרה, אבל
איך היא נעצרה? אם הרוטב מערבב את הטעם ומוליך את האיסור, אז למה הוא לא מוליך את היתר ומערבב את הטעם? ולכן מוכרחים להגיד, הרמב"ם מוכרח להגיד במקרה הזה שנייר לבסוף, אחרת אין שום סברה לאסור. אם פה הוא אמר נייר לבסוף,
לבסוף נייר זה בשביל שעשה,
זה לא איסור, אז גם ביתר הוא כבר הלך אחרי הלשון, מתחילה ועד סוף. אבל באמת, רק, אפילו רק מתחילה מספיק.
הוא רוצה להגיד שבתוך הרוטב עדיין הוא עומד באיסור,
כן? מה זאת אומרת? לא הבנתי.
הוא רוצה להגיד שהחתיכה שנפלה,
לא, אנחנו עכשיו לשיטת רי מדברים. לא, הרמב״ם, אפילו כמו רשי, כן. אפילו כמו רשי, כמו רשי, וכמו הכולה של הרימה.
לא, אם זה כמו רשי, מאוד קשה להגיד.
ככה הרימה פסק להלכה. נכון, בדרכי משה, אמרנו את זה בהתחלה, עם זה התחלנו. שהתז אמנם הקשה, התז לא קיבל את זה, אבל ככה רימה תפס. שאפילו שלשיטת רשי יש כולה, שאם לא ניירתי ולא הרבבתי,
זהו, רק על המעלה.
אז רק החתיכה הזאת היא אסורה, וכל השאר לא. כי כמו...
ואז כנגדה אני עושה שהוא, כאילו שישים כנגד החתיכה.
לא.
החתיכה כן נאסרת.
החתיכה נאסרת וזהו, לא אוסרת חברותיה.
בסדר.
אפילו אם אין שישים כנגדה. כי הטעם שלך לא מולד.
בסדר, בסדר, מובן.
אז זה המעריד המחביב. הבך אומר, לא ככה, לרבותה. הבך אומר שהרמב״ם בא לרבותה, אני לא חושש שמה בתחילה נהיה יפה, ובסוף, שמה בתחילה נהיה לא יפה, ובסוף נהיה יפה. אלא אני סומך עליו שנהיה מתחילה ועד סוף, זה היה בסדר, זה היה ניור טוב. בסדר, זו אותה רמה של ניור.
התירוץ הקודם מתאים לסברת המורדכי גם, שהוא מסביר את החצי, ואז מעביבים רק כזה, ממשיך.
זה לא יודע דרכי משל. לפי עניות דעתי אומר הבך, אני עכשיו מקריא אותו, את הבך, מקריא את הבך עם ההסבר, בסדר? לפי עניות דעתי הדבר פשוט בסוגיה אומר הבך, ולרבנן אפשר לסוחתו מותר. מה זה אומר אפשר לסוחתו מותר? טעם האיסור שבלוע בחתיכה, יכול לצאת ממנה לכל הגדרה ולהתבטל בה. אני חוזרים לבך, היא לכך אפילו לא נהיה בתחילה אלא לבסוף, נמי הכל מצטרף לבטל הטיפה. לשיטת חכמים. למה? כי כשהוא ינער בסוף, הטעם החלב שבו לא בחתיכה יצא ויתערב, ואפילו אותה חתיכה תחזור ליתר. זה חכמים. לרבי יהודה אפשר לסוחתו אסור. ואפילו נער מתחילה ועד סוף, חתיכה עצמה נעשית נבלה ועושה את כל החתיכות כולם. ולא בגלל שניעור בתחילה לא מועיל. כי ניעור בתחילה באמת מועיל, אלא רק זרה. חיישין אנשי מלא נער יפה יפה. בסדר? ואם הניעור לא היה טוב, אז אותה חתיכה בלעה, ואם היא בלעה, ואחר כך ניערתי, אז היא תפלוט את מה שהיא בלעה, ואז היא תאסור הכל. כי אפשר לסוחתו אסור. ואז בא רבי ואומר, נראים דברי חכמים בשנייר בתחילה ובסוף, בסדר? בשרי. כלומר, אני לא חושש לרבי יהודה שמה לא נייר יפה יפה. זה בעצם מה שרבי אומר. כשרבי אומר, נראים דברי חכמים בשנייר בתחילה, מה הוא אומר? אני לא חושש לרבי ששמה לא נייר יפה יפה. משמוע זו אתה למד, דבנייר בתחילה ולא בסוף, פשיטה דשאר חתיכות כולן מותרים. ממה נפשך? אם נייר יפה יפה, אף אותה חתיכה מותרת. ואם לא נייר יפה יפה, החתיכה לבדה אסורה, אבל כל השאר מותרות. בסדר? כי אם לא נייר יפה יפה, אז כל הזמן לא נייר יפה, אז אין ערבוב.
כל זה לחכמים רק.
אלא, כן ברור, אלא, אז כל זה כשנהיה רק תחילה. אבל אם נהיה מתחילה ועד סוף, אז היה צד לחשוש. שמה בתחילה לא נהיה יפה, ואז הטעם לא יתערבב. אבל בסוף, נהיה יפה. ואז הכל יאסר. בסדר? בתחילה לא נהיה יפה, אז היא בלה לבד. בסוף נהיה יפה, ואז הכל יאסר. בעל זה רבי ואומר, לזה אני לא חושש. אני לא חושש. נראים דברי החיים בשנייר מתחילה ועד סוף, הכוונה, אני לא חושש שמה בתחילה נייר לא יפה, ובסוף נייר כן יפה. וזה מה שאומר הרמב״ם. בסדר? שאם נייר מתחילה ועד סוף מותר, ואל תחשוש, ברור שאפילו אם נייר מתחילה לבד מותר. זה פשוט.
או בסוף. עצמו גם מותר.
לא, בסוף רק אסור.
למה?
כי אם לא נהיה בתחילה, אז היא נאסרה לבד החתיכה. ואז כשאני מנהל בסוף.
כן, אבל החכמים עדיין לשיטתו יהיה מותר.
מה פתאום? לא, אבל
אין לו.
אבל אנחנו פוסקים אפשר לסוחתו אסור.
לא, לבד.
מה רבי אומר? מה רבי אומר? נראים דברי חכמים בשנייר וכיסה מתחילה ועד סוף.
עד הסוף, כן.
אבל גם בתחילה, אבל אם לא נהיה בתחילה. אפשר לסוחתו אסור, מראים דברי רבי יהודה בזה, אם נהיה רק לבסוף.
לא, רבי יהודה כן, אבל לחכמים...
אבל מה נסק? אבל הלכה לא כמותה.
לא, אני אומר, לפי איך שהוא רוצה להסביר את חכמים, רוצה להגיד שאם לפי הסברה אפשר לסוחתו מותר,
הניעור... פשוט.
הניעור גם
יועיל. נכון, גם בסוף. אבל ככה, אבל לא נפסק ככה להלכה.
לא, להלכה לא נפסק.
אלא מה נפסק? נפסק שיטה ממצאת.
כן.
אפשר לסוחתו אסור, ולכן אם נהיה בסוף אסור. אבל אני לא חושש שלא נהיה יפה יפה, ולכן אם נהיה מתחילה, מותר. אבל מה קורה אם נהיה מתחילה ועד סוף? כאן תחשוש.
לחכמים? לרבי יהודה?
להלכה. עוד פעם, מה נפסק? נפסק שיטה ממוצעת. אני לא חושש כמו רבי יהודה שמה לא נהיה יפה יפה, ולכן אם נהיה מתחילה, מותר.
בסוף, כן.
נהיה מתחילה, מותר. עזוב רגע עד הסוף.
למה לא? נהיה יפה יפה מתחילה.
אני סומך עליו שנהיה יפה יפה, ולכן אם נהיה תחילה, תחילה מותר.
אוקיי.
מצד שני, אפשר לסוחתו אסור, ולכן אם נהיה רק בסוף,
לא מועי.
אסור.
נכון.
נכון? עכשיו מה קורה? אם נהיה מתחילה ועד סוף.
שזה אומר?
יש לי כאן התנגשות. מצד אחד נהיה יפה יפה, מצד שני, אולי אני אגיד לא נהיה יפה יפה, ובגלל שהוא נהיה בסוף, אולי בסוף הוא כן נהיה יפה יפה, ואפשר לסוחתו אסור, לא אומרים את זה. זה מה שבא הרמב״ם ואומר, הגמרא, רבי, אם נהיה מתחילה ועד סוף מותר, כלומר, נהיה בתחילה פשוט שמותר, אפילו מתחילה ועד סוף גם כן מותר, ואני לא חושש שמה בתחילה לא נהיה יפה יפה, בסוף נהיה יפה יפה, ואז יפלא את האיסור. זה ככה מסביר רבך את את הרמב״ם. התז, הרמב״ם בכלל דיבר...
לא הבנתי, אז מה ההבדל בין זה להסבר הראשון? עדיין הבנתי מה אתה רוצה להגיד.
מה הבעיה?
עד עכשיו זה, עכשיו צה זה הבריאה שלישי, לא?
כן.
השני.
עוד פעם. סיכום הדברים, סיכום הדברים כאלה. מערי בן חביב אומר, בסך הכל הוא נגרר אחרי הלשון. מאחר בחלוקה הראשונה הוא היה צריך להגיד, לא נהיר אלא לבסוף. בסדר? כי אם לא היה מנהר בסוף לא היה נאסר, אז שם הוא מוכרח להגיד את המילה בסוף, אז כאן הוא המשיך את הלשון מתחילה ועד סוף.
אז זה שתחלתו או בסוף או בהתחלה?
לא, לא, להלכה מסכימים כולם, להלכה כולם מסכימים. להלכה אין מחלוקת, להלכה כולם מסכימים. נהר בתחילה מותר, נהר בסוף אסור. נהר מתחילה ועד סוף מותר, כולם מסכימים. השאלה היא, למה הרמב״ם כתב נהר מתחילה ועד סוף, זה בסך הכל שאלה לשונית. לא שאלה הלכתית.
ככה מסביר הרב.
שאלה לשונית, כולם מסבירים ככה. מערי בן חביב, השאלה לשונית פשוטה, נגרר אחרי הלשון שכתב לפני זה. לפני זה היה מוכרח להזכיר, לא נהיה אלא לבסוף. שם הזכיר את המילה לבסוף, גם פה הזכיר את המילה לבסוף. הבח אומר לא, יש כאן גם חידוש. כן, קצת, כאילו, להוציא מטעות. הוא כתב את זה כדי להוציא מטעות. שלא תטעה לחשוב שאם נהיה מתחילה ועד סוף אני חושש, שמה בתחילה לא נהיה יפה, ובסוף נהיה יפה, לא. אני לא חושש, אפילו נהיה מתחילה ועד סוף מותר. בסדר? מערי בן חביב מסכים לזה, הוא לא חולק על זה. הביאור של התז, חידוש גדול, מתחילה ועד סוף, לא סוף הבישול.
שיתרבב יפה
פשוט. מתחילת הוויית הטיפה, עד סוף הוויית הטיפה. מהרגע שהטיפה הגיעה, עד שהיא כבר בטלה ב...
גם הטור מסכים לזה.
בזה. בתבשיל. באמת, יש לתרץ דברי הגמרא והרמב״ם, אומר התז, באופן שלא יהיה, יוסיף קטן ו', באופן שלא יהיה מחלוקת בין הרמב״ם לטור לדינה. אלא בפירוש של השון, זה כל המחלוקת בין הרמב״ם לטור. הטור מפרש מה שכתוב מתחילה ועד סוף. שלא פסק מלנער עד שסילקו מן האש. זה נקרא מתחילה, מרגע שנפל הטיפה, עד הסוף, עד שהוא מוביל את זה מהאש. אבל הרמב"ם מפרש בעניין אחר. דכל זמן שיש ממשות של טיפת חלב על הבשר, לא מעניין מה שנהיה רק דרה. שמה חזר אחר כך אותו חלק, בסדר? שעליו הטיפה, שיש עדיין ממשות חזר למעלה, ואז, בגלל שאין בחתיכה שישים, הוא בולע ממנה, ועושה באותה חתיכה נאסרת, ואז היא תאסור. אז מה זה מתחילה ועד סוף? מתחילה מרגע שהטיפה נפלה, עד שהטיפה הזאת מתבטלת. זה לא עד סוף הבישול. שינער עד זמן שיחלה ממשות של טיפה, והיינו מתחילה ועד סוף שאמרו בגמרא. דעל סוף הוויות הטיפה אמרו. או הוויית הטיפה זה מתחילה ועד סוף. זה חיפוש גדול בלשון. אבל בסדר, ואז הוא עושה את זה מחלוקת לשונית בסך הכל, ולא יותר מזה. זה פשט יפה. טוב, בוא נסיים. אז מה הרמב״ם פוסק? השולחן ערוך להלכה, אמרנו, אין בזה מחלוקת.
יש, מה שיעור אותה.
מי?
לא חומרה.
לא, 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 להלכה, להלכה, שולחן ערוך.
להלכה
ערוך. אז בשולחן ערוך כתוב, אם נהיה מתחילה ועד סוף, הכל מצטרף לבטל טעם החלב. עוד פעם פשט הלשון, כמו לשון הרמב״ם, שצריך מתחילה ועד סוף, וככה גם השח מפרש. בסעיף קטן A, שצריך מתחילה ועד סוף. והוא מביא את המערי בן חביב, והוא אומר, כולם אומרים, אז הוא אומר שבאמת השולחן ערוך לא ככה, אבל רמה, הוא פוסק, וכן אם נהיה בתחילה, הוא כיסה מיד אף על גב דלא נהיה, ולא כיסה לבסוף, כל הגדרה מצטרף, והוא שנהיה וכיסה שם מיד שנפל איסור, מספיק ניעור בהתחלה, אז השח תופס בדעת השולחן ערוך, שהוא באמת מחמיר ניעור מתחילה ועד סוף, והוא לא מבין. והוא אומר, רמה לא פסק ככה, גם הטור לא בא לחלוק על שולחן ערוך, על הרמב״ם, אלא רק פרש את הלשון שלו אחרת. ובאמת ניעור בתחילה מועיל, ולא צריך ניעור מתחילה ועד סוף. וככה פוסק התז בסעיף קטן ד' והשח בסעיף קטן ה' והים של שלמה והרמז, קיצור רוב האחרונים, ניעור תחילה מועיל. נעמוד, נכון?
מה
לא סיימנו את הסעיף, אבל אמרנו שזה סעיף
גדול. מה רמז רוצה להגיד שזה לא מועיל?
עזרנו מראש. אה?
שמה? שמה לא רוצה להגיד ש...
שצריך מתחילה עד סוף, ככה השח לא...
כאילו בלי להפסיק.
אה?
בלי להפסיק, פשט
כן.
עד השוב.
כן. זה קשה.
לא, ברור שזה קשה. אומר. לא, יום.